הייתה מחולקת לשני סלעים. אלה שהאמינו שמתקפה צבאית על לבנון היא הכרחית ומוצקת, ואלה שהיו מתלבטים לגבי התוקף המוסרי למעשיה של ישראל. שני הפלגים השתמשו במלחמת ששת הימים 67 להוכיח את תפיסתם. המלחמה שהתרחשה לפני 15 שנה הובאה כדוגמה מוצקה לכך שהמלחמה היא האופציה היחידה, אבל זה גם היה דיבור חסר בסיס. לפי הנרטיב השקרי זה, מלחמת 67 הייתה הכרחית לכבוש את הגדה המערבית ואת רצועת עזה עד שהעולם הערבי או הפלסטינים יסכימו לעשות שלום עם מדינת היהודים. הסיפור הזה התבסס על מיתוס ומילים חסרות בסיס שהמנהיגים הפלסטינים עקשניים ושלום עם הפלסטינים הוא בלתי אפשרי. לפי הטענות כאילו ריבונותה של ישראל על הגדה המערבית ועל רצועת עזה היא זמנית, והאזורים הללו יישארו תחת כיבוש עד שהפלסטינים ינקטו עמדה סבירה יותר מבחינה ישראלית. אבל כדי להאריך מחדש את מלחמת 67 צריך לחזור למלחמת 48. הציונים ראו במלחמת 48 הזדמנות עבודה, רגע היסטורי שבו יכלו וצריכים היו לכבוש את כל ארץ פלסטין ההיסטורית מנהר הירדן ועד הים התיכון, מה שלא קרה, והסיבה היחידה הייתה שהגיעו להסכם עם המדינה השכנה ירדן. קנוניה זו קרתה עם הירדנים בימים האחרונים של המנדט הבריטי, כאשר סוכם להגביל את השתתפות הצבא הירדני במלחמה הכללית של העולם הערבי בשנת 48 לכיבוש נחתה של ארץ פלסטין. בתמורה ירדן תוכל לספח חלקים מארץ פלסטין לשטחה. דוד בן גוריון יסם את ההסכם הזה במהלך מלחמת 48. הדורות המאוחרים בישראל קימנו את ההחלטה טעות היסטורית פורלית, החלטה שהתחרטו עליה. ממלחמת 48 ואילך חיפשו הציונים הזדמנות לפצות על הטעות הזו. הם החלו לתכנן בקפידה כדי להקים ישראל רבתי שתכלול את הגדה המערבית. בהתחלה הייתה בעיה ביישום התוכנית, ראשית בגלל החשש מתגובה בינלאומית, שנית מסיבות דמוגרפיות. בנוגע לסיבה השנייה, בן גוריון חושב שישראל לא תוכל להכיל אוכלוסייה כה גדולה של פלסטינים במדינה יהודית, ולבסוף ההזדמנות הטובה ביותר הגיעה במלחמת 67. אילן פפה העלה את השאלה, האם מלחמת 67 הייתה בלתי נמנעת? כדי לענות על השאלה זו, הוא מתחיל בהתפתחויות של 1958, שמתוארת כשנה מהפכנית בספרות האקדמית על המחקר התיכון החדש. באותה שנה, הרעיונות הפרוגרסיביים הרדיקליים העלו את הקצינים החופשיים במצרים לשלטון בקהיר, והחלו להיות בעלי השפעה נרחבת על העולם הערבי. ביטוי זה של המלחמה, ההכרה במערב אסיה, פתח את חלון ההזדמנויות לישראל שחיפשה תירוץ לתיקון הטעות ההיסטורית הגורלית במחאות של 1948. את התיק הזה הוביל לובי רב עוצמה בתוך המשטר והצבא הישראלי. בראשו עמדו שני פוליטיקאים מצרים יוצאי מלחמת 48. כשבמערב אמרו כי במצרים הופיעו פרוגרסיבים שיכולים לבלוע את שאר המדינות, כולל ירדן, השדולה הישראלית החילה לה. אותו לובי הציע לראש הממשלה בן גוריון ללכת לנאט"ו כדי ליישם את רעיון כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל מוקדם יותר. פרחיש זה הועלה כאשר עיראק נפלה לידי מספר קצינים פרוגרסיביים ב-4 ביולי 58. הרי במהלך מהפכני, קצינים עיראקים הדיחו את השושלת ההאשמית השלטת בעיראק. שושלת זו הוכתרה לידי הבריטים כדי לשמור על עיראק תחת ההשפעה המערבית. תנועה זו קראה לעצמה הקצינים החופשיים, בדומה לקבוצה שהדיחה את המלוכה במצרים לפני כמה שנים. הקצינים החופשיים בעיראק הקימו את הרפובליקה של עיראק לאחר הפלת המלוכה. דבר נוסף שהפחיד את המערב היה האירועים בלבנון. הם פחדו שהכוחות המהפכניים השתלטו גם על לבנון. נאט"ו החליטה להקדים את התרחיש הזה על ידי שליחת נחתים אמריקנים ללבנון וכוחות מיוחדים סריטיים לירדן. בכל מקרה, כשהגיעה 1960, היה קשה ביותר לרסן את הלוחי הישראלי הזה. למעשה באותה שנה, כל האלמנטים היו בעיצומם כדי להציג את המלחמה. השחקן הבולט על הבמה היה ג'מאל עבד אל-נאצר, נשיא מצרים. הוא התחיל במדיניות הפתיחת במלחמה. ב-1960 הגביר נאצר את קיומי המלחמה נגד ישראל. נשיא מצרים היה חושב שישראל תתקוף את סוריה שהייתה באיחוד רשמי עם מצרים מ-1958 עד 1962 תחת שם הרפובליקה הערבית המאוחדת. למרות שישראל וסוריה חתמו על הסכם שביתת נשק זמני ב-49, כמה סוגיות נותרו שנויות במחלוקת. חלקת אדמה על הגבול בין שני הצדדים הומתה על ידי האום אדמה ללא בעלות. שני הצדדים רצו להחזיר כבר. ישראל עודדה לעתים את החקלאות בחלקת האדמה הזאת, למרות שידעה שזה יגרום לסורים להפקיד. לאחר מכן התנהלה סדרה של קרבות אוויר צמודים בין ישראל לסוריה, התרחשו התקפות נגד ארטילריות. שני הצדדים הגישו תלונות לוועדה המפקחת של הפסקת האש על הפרות מהצד השני. כל זה הוכיח כי הפסקת האש בין ישראל לסוריה לא פעלה כפי שהיה צריך. החיכוך השני בין ישראל לסוריה נוצר עקב השקת הישראלים פרויקט העברת המים הלאומי משפחי נהר הירדן לדרום פלסטין. כמובן זה היה סתם שם שהעניקה ישראל באופן רשמי לפרויקט מים ענק שכלל בנייה במספר מקומות, סדרת שווי מים וסדרה של מנהרות. תוכנית זו כללה חלק ממשאבי המים הדרושים הן לסורים והן ללבנונים, במקום לעבור בדרך הטבעית לתוך צינורות המים שבנו הישראלים להעברת המים לדרום פלסטין. לנשיא מצרים נאצר היה מניע נוסף להפר את האיזון הרעוע בפלסטין. הוא רצה לערער על האדישות העולמית בנוגע לנושא הפלסטיני, אבל לאחר מכן הבין נאצר שהכוח נמצא בידי בן גוריון. ג'מאל עבד אל-נאצר ראה כי עם חזרת בן גוריון מחדש לראשות הממשלה ב-55 לא נותר מקום לקידום השלום. נאצר ניחש נכון. כל עוד בן גוריון היה ראש ממשלת ישראל, לא הייתה כל אפשרות להסכם שלום דו-צדדי בין ישראל למצרים. גם כשבן גוריון היה מחוץ לשלטון, הוא היה שולט בצבא, גם כדי לכך עידד את מפקדי הצבא לפתוח בפעולות צבאיות פרובוקטיביות רבות נגד המצרים ברצועת עזה. הסיבה למבצע זה הייתה חדירה חשאית של פליטים פלסטינים מרצועת עזה לפלסטין הכבושה או לישראל. ישראל הגיבה בהשמדת בסיסים מצריים והרג חיילים מצריים. כך ב-1960, כשהמתח בגבול פלסטין הכבושה בסוריה גבר ולא הייתה התקדמות בתחום המדיני, הלך נאסר לאסטרטגיה חדשה. האסטרטגיה הזו הייתה ללכת לקצה הגבול ולפתוח במקום. הפה ממשיך כי נאסר שלח חלק מהצבא לחצי האי סיני, מקום שהיה אמור להיות אזור מקורז לפי ההסכם שהיה בתום המלחמה ב-56. בן גוריון עזב אחרי כמה שנים את הזירה הפוליטית ב-63, והבמה הייתה ארוכה יותר לקידום המדיניות של נאסר. החלק האירוני בסיפור הוא שדווקא לאחר עזיבתו של בן גוריון הצליחה השדולה של ישראל השלמה לתכנן את הצעד הבא שלה. כי עד הרגע הזה הדאגה הדמוגרפית של בן גוריון מנעה את כיבוש הגדה המערבית. מאז 1963, קבוצה של מומחים צבאיים מצעירים הכינה הנחיות מפורטות שנתנו להם את ההזדמנות לכבוש את פלסטין. הנחיה זו העניקה כוח מוחלט לצבא בכל תחומי החיים של החברה. בקיץ של אותה שנה הייתה הפיכה צבאית בסוריה. המשטר הסורי החדש התמודד עם התוכניות של ישראל מנצל את מי נהר הירדן ושטחיו. הם קידמו פרויקט שהחזיר את מי הנהר למקיף שלו. צבא ישראל הפציץ את הפרויקט החדש, מה שהוביל לעימותים אוויריים מדי פעם. באפריל 1967 הגיעה המתיחות בגבולות ישראל וסוריה לרמה הגבוהה ביותר. ישראל פתחה במתקפה על הכוחות הסוריים ברמת הגולן, מתקפה של דברי רמטכ"ל צבא ישראל יצחק רבין נועדה להשפיל את סוריה. בתקופה זו ניסתה ישראל כמיטב יכולתה לדחוף את העולם הערבי למלחמה ולצמיחה. למעשה ישראל השתמשה במלחמה זו כהזדמנות היסטורית לתקן את הטעות ההיסטורית הגורלית של אי כיבוש הגדה המערבית ב-48. המלחמה החלה בבוקר ב-5 ביוני, והתקפה הישראלית על חילות האוויר ושדות התעופה והאנרגיה של מצרים, כך שהכוח הזה הושמד כליל. המלחמה נמשכה באותו יום עם התקפות דומות על חיל האוויר של סוריה, ירדן כוחות ישראלים תקפו גם את רצועת עזה ואת חצי האי סיני, והגיעו תוך מספר ימים לתאי לסואץ כאשר כבשו את כל חצי האי. הכיבושים הללו עודדו את הפוליטיקאים הישראלים לבזול את רמת הגולן בסוריה. ביום האחרון למלחמה ישראל כבשה את רמת הגולן, הגדה המערבית, רצועת עזה וחצי האי סיני. هيسيلي كلها هكزما من هالتخنيت ها مفتيخة شل شخور هم كومود هكدوشيم ليهدوت بحسطة دتيت ورها كودش هيتا أمورا لهيوت كلها تكوترت شل إسرائيل هشلما هخدشا הימין הציוני, השמאל הציוני ותומכי ישראל במערב היו מדהמים מהאופוריה המטורפת הזו ונקררו להנסה. לא הייתה כל כוונה לעזוב את הגדה המערבית ואת רצועת עזה מיד לאחר כיבושם. למעשה לא היה רצון לעזוב בכלל. על כן ניתן לראות בכך הוכחה נוספת לאחריותה של ישראל להסלמה במשבר 1967 שהובילה למלחמה בקנה מידה מלא. מאזינים יקרים, פאפה ממשיך ומסביר שהקונצנזוס אותה אופוריית ניצחון רקע, מסבירים מדוע אף אחד מהקברניטים הישראלים לא חרג במאומה לאחר מכן, ושרים החליטו בין השאר לומר שישראל לא יכולה להתקיים בלי הגדה המערבית, לכן לא כדאי לסגת מאזור זה. החלטה שנייה הייתה כי התושבים הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה כאזרחי ישראל ובעלי אזרחות ישראלית לא יכללו בהרכב המדינה. בישראל היה ברור שהפעולות האלו גורמות לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה להמשיך את חייהם ולא זכויות אזרח בסיסיות וזכויות אדם בסיסיות.
إذا عمل الحكام في أساليب الشيطانية على عدم تنسيق رقعاتهم عن مواضع المعرفة وعن مواضيع رسول الله ومسلمه وذلك
השאלה הבאה הייתה כמה זמן הצבא הישראלי רצה להחזיק בשטחים הפלסטינים תחת כיבוש צבאי. בוודאי התשובה שרוב השרים חשבו, והיא עדיין תשובתו של המשטר הישראלי, הייתה במשך זמן רב מאוד. מאזינים יקרים, אילן פאפה מוכיח בכך שהמלחמה ב-1967 לא הייתה כמו שטוענים הישראלים מלחמת אין ברירה, אלא הייתה מלחמה בכוונה מצד ישראל. עד כאן מאזינים יקרים.
فجعل ياكل لمعات بكل مرة عبر المحيان في السفاة والتفاة فلم حسنة بعد رجلاته بما أمارك فلم حسنة نهض الإمام Thank you.
إلى السجن تكلم يبقى فصرع صاحب السجن هشام يخبره بخبر فصرع هشام عاجزا أن يحمل الإمام على البريد هو وأصحابه ليؤدى إلى
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Ali Imran aya 83 mpaka 85.
Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lam aslama man sama
ومن يبتغي غير الإسلام
katika amini siku ya Mwenyezi Mungu na hali kila kilicho mbinguni na ardhini kinamtii yeye kipende kisipende, na kwake watarudishwa wote. Sema, namwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa na yale aliyotoa Musa na Isa na manabii wengine kutoka Mungu. Hatubagui baina yao hata mmoja, na sisi tunaelekea kwake. Na anayetaka dini siku ya Kiislamu basi atakubaliwa naye, naye akhira atakuwa katika mahakama kubwa kabisa.
Karibisha kwa kufu. Karibisha kwa kufu. waliweze kutubiri efa zayuni fedesi mamba ufajunana na miaska kutubiri kwa lakusa kuyungu wa kusime peke kumalizika kutubiri 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 kutubiri
سمعين سيد عمي قمنا إجلي مناشرتي الذكرى رحيلي الإمام الخميني رحمة الله
مبيع الخشوع
سلامة إتنى
يا جوب جهشي واسع
إتنى بنا فديك كتنا هذه البايو ينبوزي ممتزكي سيد الكهاب أجل بيبتاكي أن
نستفيد من هذه الفرصة جميعا إن شاء الله
Serikali ya Sudan imetangaza kwamba vikosi vya msaada wa haraka wa
Al-Shabaab
vilenga misafara ya misaada ya kimataifa eneo la kusafiri jimbo la Darfur Kaskazini. Serikali ya Sudan inaani kwa taarifa yake kusitisha sana kivuli kubwa na sasa kwamba hiyo inahusu kuzingatia kwa timu za kibinadamu kwa mshikamano kupeleka misaada kwa raia na ifadhi imesema shughuli za kihalifu ambazo zinahusisha uharibifu wa idadi kadhaa za lori za
mashirika
ya ulinzi raia pamoja kuhudiwa kwa ulinzi wengine waliandamana serikali ya Sudan imekanusha kwamba shughuli hizo
Thank you.
ishara ya kupinga vita ya Gaza.
Let's go. alikuwa mwana mapinduzi
asiyekubaliana
bali hadi
yaqiduna al-amal
alikuwa ameshikamana na mtindo wa maisha yake
ya kusisi na sayyidati tirana
hakusita hata
kuhakikisha masalaha ya sharia fi hadha al-balad
sema kwamba
lakini
Imamu Khomeini aliufanya kuwa wajibu wake kufuta na kusafisha nchi ya Iran
kwa wakifa wa sariha
na alichofanya fuska wa kimagharibi kurejeshea jamii mafundisho
binai sarh al-islamin au hukm al-islamin fi hadhihi al-bilad
hatimaye Imamu Khomeini aliafikisha kwenye ushindi
kama al-imamu a'lana al-imam شعر
صلى الله عليه وسلم
ان هذه الثوره تتجه باتجاه اخر
هو كوبانا مفروش الدين
كتبك الشعب الايراني الى اين يتجه ويتحرك ويذهب
مكنوس كما مرق صاحب
بدا يشوف المؤامره بدا الاعداء في
يعني
تنفيذ مؤامرات مؤامراتهم ومشاريعهم المخربة والمدمرة
عرفوا عليهم تقوى بهم ومنطواك
ضد بلدنا العزيز وشعبه
السياسة الأكاديمية عدويزة تدهريشة
إنني
لا
أرى ولم أرى إماما ثوريا في تاريخ القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة في العالم كان أو واجه إلى هذا الحد هذا الكم من المؤامرات والعداء والتخطيط من قبل الأعداء ضده.
وبنز وسكيلزاجي حركات إمام روح الله خميني
إلي تكان
من سبيل الساسي
لاحظوا منذ بداية انتصار الثورة
حياكي نعيشي كينا ما هتاجي
قاموا بتحريك النعرات القومية والطائفية
إمام خميني
وتسليح الفئات والمجموعات اليسار
وقت هو هو
وكانت هذه المجموعات هنا وهناك في إيران قاموا بتسليحهم
محمد صلى الله عليه
في الجامعات وفي أماكن أخرى قاموا بتحريك هؤلاء ودعمهم ليكونوا مستعدين للتحرك ضد النظام إلى موضوع التحريك ودعم ذهب
Yeah.
Shout out.